שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודינו הקבוע ומרתק בספר אורות, ואת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו. אמן. ואם אינני טועה וזיכרוני איננו מטעני, עד כמה שעולה בידי להיזכר, היינו בעמוד קוף ב'. הנה, כן, עמוד קוף ב', באמצע המאמר הלקוח מזרעונים, הנקרא נשמות של עולם התוהו. מהן נשמות של עולם התוהו? זה מושגים שלקוחים ישירות מתורת הקבלה, ובפרט של האריזל. ההנחה היא שהעולם שלנו בנוי על גבי עולם קדום, שאותו אנחנו באים לתקן. עולם קדום מטאפיזי כמובן, לא מדובר על העולמות הפיזיים, למרות שיש לזה גם השתקפות פיזית. והנחת היסוד היא ש... העולם הבסיסי הוא עולם שבו הכלים אינם יכולים לשאת בקרבם את האורות, ולכן, תודה רבה, מתוך ריבוי האור נשברו הכלים. ואין ברירה, אלא לתקן באופן הדרגתי. אחד הדברים שגרמו לשבירת הכלים זה שרצו את הכל לעשות בבת אחת, אי אפשר כך, לכן צריך לבנות את הכלים באופן הדרגתי, ומכוח זה יש שני סוגי נשמות בעולם, יש נשמות של עולם התוהו, ויש נשמות של עולם התיקון. נשמות של עולם התוהו אוהבות להרוס, חלקן גם יודעות לבנות, חלקן לא. אבל הנשמות של עולם התיקון, אלה הן נשמות שהולכות לפי אורחות התום והיושר ושמירת כל דת ודין. כאן הרב מתאר את המצב שבו נשמות של עולם התיקון, סלב, של עולם התוהו, כל כך מיואשות בגלל שאינן מצליחות במציאות לראות את העולם האידיאלי שהן היו רוצות, שהן נופלים גם לתוך הרע, התיעוב. כמו למשל, עשיו. כן? עשיו היה אדם נעלה שמאוד רצה את העולם המושלם, ולא עלה בידו. כן? אומר לו יעקב, מה שלומך? וואי, אני עייף. עייף? למה אתה עייף? חיפשתי ולא מצאתי. חיפשתי למצוא משמעות. חז"ל אומרים, עייף מן העבירות. עשה את העבירות הגדולות ביותר שיכולות להיות באותו יום. הרג את הנפש, בעל נערה מאורסה. חיפש. אז, ולא מצאתי. על היתן הנה. אז אני מחפש עכשיו פתרון. בסיפוק מיידי בהווה של התאווה ללא מאמץ. הלעיתנינה, באופן פסיבי. מן האדום, האדום הזה. זה כבר אפילו, אין לזה שם, זה רק אדום. רק תיתן לי. כי עייף, אנוכי. לא מצאתי את אנוכי. אנוכי השם אלוהיך. והוא כבר קרא בכה אמר זרתוסטרה שאלוהים מת. והייתי בהלוויה שלו. כן, כך אמר ניטשה. אז ניטשה אמר את זה כבר בימי יעקב אבינו, עייף אנוכי. אז היהודי מעולם התיקון אומר לו, תגיד, יש לך משהו למכור? אני קונה, אתה יודע? כן, יש לי בכורה. אז אולי תמכור את הבכורה, יש לי, תראה, זה עדשים טובים, זה... רוצה, יש לך בכורה. אומר לו, הנה, אנוכי הולך למות. ולמה לי זה? כלומר, אם עולם הבא אין, אז בשביל מה צריך עולם הזה? וימכור את בכורתו ליעקב. כן? כלומר, מרוב ייאוש, מתוך אידיאליות עצומה. יעקב הוא עוקב, הולך לאט לאט. כן? מי קטן? יעקב. מי גדול? עשיו. איך אני יודע? ויקרא לעשיו בנו הגדול. כן? ויעקב בנה הקטן. כן? זה כבר, הכתוב מעיד על כך. הוא גדול, הוא קטן. אז אפשר להבין, ויהב יצחק את עשיו. זה אחד רציני. שמע, הבחור הזה ילך רחוק. ורבקה אוהבת את יעקב. זה תמוע. מה פתאום את אוהבת את יעקב? תראה איזה קטנות יש כאן. כן, נכון, כעת הוא קטן, אבל אני יודעת שזה הקטן גדול יהיה. איך אני יודעת? קיבלתי את זה בנבואה. ולאום מלאום יאמץ. זאת אומרת, זה, 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 זה עתיד להשתנות. אבל יצחק צודק, לפי תמונת ההווה, אין מה להתלהב מהקטן. טוב, על כל פנים, יש פה נפילה לתוך הרע. יש באורות הקודש חלק ב', בחלק הנקרא הטוב הכללי, הרב מסביר שהפסימים, בעלי ההשקפה הפסימית, אני מתכוון לשופנהאואר שם, הם אנשים עם תפיסת עולם גדולה. מה כל כך גדול? הם אומרים שכל העולם כולו, עם כל הטוב שבו, רע. אם על כל הטוב שאתה רואה, אתה אומר שזה רע, אז מהו הטוב שאתה כן היית רוצה? זה טוב עליון מאוד. כלומר, ההחלטה שהעולם רע, הפסימיות, נובעת מתפיסה עקרונית של טוב מוחלט. יוצא שהפסימים הם גדולי האופטימים. בסדר? מה? רק לא מחובר, זה מייאש אותם, זה שובר אותם, הם מנסים להרים משקולות שלמעלה מכוחם. אבל זה מה שהם היו רוצים. אין להם זמן לחכות עד שימציאו את המנוף. הם עושים עכשיו, נשברים. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, התסיסה החיה שלהם, אני קורא כאן קצת לפני אמצע העמוד, עמוד קוף קף ב', התסיסה החיה שלהם איננה שוקטת. מתגלות הן בעזי פנים שבדור, זה גמרא מפורשת. כן, שאותן הנשמות של 974 דורות שנקמתו, אז באמת מתגלות מדי פעם, זה עזי פנים שבדור. מה זה עז פנים? מי שלא מקבל את הסדר. הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתאבון, נשמתם גבוהה מאוד מאורות דותיהו. מה זה להכעיס ולא לתאבון? יש מחלוקת אביי ורבא. לגבי מומר פסול לעדות, נכון? מה זה מומר? אוכל נבלות. אתה רואה את היהודי? יש לפניו אפשרות לאכול בשר כשר, והוא אוכל נבלה. אתה שואל אותו, למה אתה אוכל נבלה? שמע, אני רעב, אני אוהב את זה. זה נקרא מומר לתאבון. מומר לתאבון פסול לעדות. מה עם מומר להכעיס? אתה אוהב את הנבלה הזאת? לא. אבל זה מרגיז את הרבנים, אה? אז אני אוכל. זה נקרא מומר להכעיס. אז השאלה היא, האם הוא פסול לעדות או לא? אמנם להלכה, הלכה כאביי, ששניהם פסולים לעדות, אבל רבא עשה חילוק. אמנם לא נפסק להלכה, אבל זה לא משנה. עצם קיומו של החילוק זה מלמד אותנו משהו. הוא אומר, המומר לתאבון זה אדם חלש אופי. אז זה יכול להיות שהוא מעיד שקר. נתנו לו כסף, לחצו עליו. המומר להכעיס זה אחד שיש לו עקרונות, הוא לא ישקר. אז אולי עדותו כשרה. מצד הנאמנות אפשר להאמין לאדם כזה. אמנם זה יותר חמור, אבל מצד שני יש פה עמידה על עקרונות. זה נקרא רשעים בעלי הפרינציפים. הפושעים להכעיס ולא לתאבון. מה קרה? יש בזה משהו. כן, תלוי מי שם. כן, אבל מי עשה? כן. כן, 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 נכון. אני לא יודע, לא בדקתי בדיוק מה הולך שם. סך הכל הם נותנים פרס, אתה יודע, כמו שעשינו, יש חידון בתנך, אז מה אתה מקבל? אתה מקבל נופש באילת במסגרת מחנה נפרד בנים בנות. כן, אז אצלם מי שעובר מבחן בקוראן מקבל שפחה. שבויה יזידית, כן. אז זה לא בטוח שזה הכל, שזה הכל כזה אידיאלי. טוב. נשמתם גבוהה מאוד, מאורות דתוהו. בחרו בהרס והינם מהרסים. העולם מתשתש על ידם, והם עמו. כן? בסוף המהפכה הורגת גם אותם. גדולי המהפכנים נרגים על ידי המהפכה. אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש. כלומר, הרב מחפש בתוך עומק הקליפות, איפה נקודת הקודש שמחיה את כל זה. היא חייבת להיות קיימת. אם לא, זה לא, אם לא, הקליפה לא היה, היא לא הייתה מחזיקה. אז חייב להיות איזושהי נקודה. שכשהיא, כן, היא הנקודה של קודש, פה יש נקודה אחרי המילה קודש, נכון? זאת טעות, צריך לשים פסיק. שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, היא נותנת להן את עוז החיים. מה זה הנשמות המשוערות במהלכן? נשמות של עולם התיקון. כלומר, הנשמות של עולם התיקון עושים טיול ופוגשים את הנשמות של עולם התוהו. ואז הן מקבלות משם הקרנה שנותנת להם עוז ועוצמה. הרב קוק בעצמו עשה את זה. יצא למסע המושבות. יצא עם קבוצה של רבנים, הרב יוסף חיים זוננפלד, עם הרב בן ציון ידלר, עם הרב יעקב משה חרלאפ, יצא קבוצת רבנים לבקר במושבות החדשות בארץ ישראל, שבחלקן הגדול כבר היו במצב של חילון מתקדם, לא סתם חילון, חילון אנטי-דתי. ואז הרבנים באו, טוב, נעזור להם לבנות את המקוואות, לקבוע מזוזות, לדאוג לשמירת השבת, הפרשת תרומות ומעשרות, כל מיני דברים כאלה. כלומר, מועצה דתית מהלכת. הרב קוק בהחלט הסכים לזה, הוא אגב הוביל את הרעיון הזה, אבל הייתה לו מחשבה אחרת לגמרי, רוח אחרת עמו. הוא הגיע אל המתיישבים, אמר להם, יותר משבאנו לתת לכם, באנו לקבל מכם. היה איזה ערב שבו הוא הגיע לאחת המושבות, והוא ביקש ללבוש בגדי פועל. והוא רקד איתם בבגדי פועלים. ואמר שהוא לא יעזוב את הבגדים האלה עד שהם לא יתחייבו לתקן את נושא התרומות ומעשרות. תקנו שם, הסכימו עם הרב קוק שיטפל בנושא תרומות ומעשרות. אבל הריקוד הזה שהרב קוק רוקד עם בגדי הפועל, האם זה רק עניין טכני, כלומר איזה טריק פדגוגי כדי לקרב אותם? נראה ממש שלא. כלומר, לרב הייתה איזו מחשבה מיסטית מאחורי הדברים האלה. הוא הלך לספוג את הניצוצות שנמצאים בתוך מעמקי ההשקפות האלה שיש שם. כן? תוך הסוציאליזם החדש. אז, אגב, רגע. הרב קוק, לפי זה הוא לא טוב, אבל רגע. הוא גם היה בקשר טוב עם יהודי, בעצם מייסד הקיבוצים, א' ד' גורדון. כן? שדיבר על שיבה אל הטבע ודברים כאלה. הוא עמד בקשר טוב עם הרב, גם הוא בעצמו קיים חלק מהמצוות, שציין. כן. כן, אז מה שאומר הרב כאן, או שהוא מתכוון לקבוצה שהולכת איתו, הם יקבלו מזה משהו, יכול להיות. אז מה שאומר כאן הרב, תמצית האומץ שיש ברצונם, היא הנקודה של קודש, שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, היא נותנת להן את עוז החיים. ביותר הן מתגלות, הנשמות האלה, כלומר, שאלתם, האם יש בכל דור? יש דורות עם הרבה נשמות כאלה, יש דורות עם מעט. כן, מה? שהם הולכים לפי הסדר. כן, משערים, כלומר, משון, הם חושבים על מה שהם עושים. כן, לפי שיעור. משוערות לפי שיעור. ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הארת עולם. טוב, זה מושג שחוזר הרבה ברב, תדעו לכם, יש בתלמוד שההיסטוריה היא בת 6,000 שנה, נכון? שיטה אלפי שנה ועלמה ואחד חרוב, ויש 1,000 שנה של חורבן, אחר כך הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. מה זה האמירה הזאת? זה אומר שיש מחזורים בהיסטוריה, מחזורים של 7,000 שנה, במחזורים האלה יש בניין הרס, בניין הרס. הרס קצר, 1,000 שנה בלבד, בניין 6,000 שנה, וחוזר חלילה. בתוך ה-6,000 שנה, כלומר, בתוך המהלך ההיסטורי הכולל, יש גם מהלכים של אחרית ימים. כל פעם שמגיעים לאיזה אחרית ימים, כלומר, להשלמה של תהליך בהיסטוריה, אנחנו יונקים משהו מהחד חרוב, מהחורבן הכללי של הבריאה. כלומר, כל פעם יש שבירה, חורבן ובניין מחדש. אז זה מה שאומר כאן הרב. 2,000 שנות תורה. גם שם היה תוהו לפעמים. החורבנות. בתוך ה-2,000 תורה היה שני חורבן בית המקדש. פעמיים. נו, זה הרבה. אברהם, כן, יש הרבה פעמים יש תוהו. שלא לדבר על דור המבול. בסדר. אז זה אומר כאן הרב, ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים בתקופה שלפני הרת עולם. הרת במובן של הריון, כן? שעולם חדש שנבנה. שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה. זה גם המהר"ל מסביר לגבי הגמרא שאומרת שדור שבן דוד בא בו, אז שנה ראשונה יש קצת רעב, אחר כך יותר קשה, יותר קשה, תורה משתכחת מלומדיה. ואחר כך בלגן עצום, אחר כך שוב נבנה מחדש, ותורה חוזרת ללומדיה. אומר המהר"ל, יש צורך לפני הוויה חדשה, שיהיה ביטול להוויה הקודמת. וגם צריך איזה היעדר הקודם להוויה החדשה. כלומר, בין שתי הוויות יש שני היעדרים. יש ביטול להוויה הקודמת והיעדר הקודם להוויה החדשה. ולכן, כל פעם שיש עולם חדש, יש בלגן גדול. זה קצת משתלב עם מה שקרה בשואה. נכון? זה מה שאומר כאן. אז ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה. בתחום שעל התרחבות הגבולים, בטרם לדת חוק שממעל לחוקים. מעניין שבאותה התקופה גם נתבטלו חוקי הפיזיקה הקדומה ונבנתה פיזיקה חדשה. זה מקביל, גם בתחום המדעי. בעיתותי גאולה, כן, כלומר צריך להיווצר חוק חדש, תורה חדשה. אז יש ביטול לתורה הקודמת. איפה כתוב שיש תורה חדשה? כי תורה מאיתית את זה. חידוש תורה מאיתית את זה. כך אומרים חז"ל, תורה מאיתית את זה. אז איך זה מסתדר עם זה שהתורה לא מתבטלת? לא, זה לא נולדנו אתמול עם השאלות האלה. הלאה. בעיתותי גאולה מתגברת חוצפה. עכשיו זה מובן למה, זאת אומרת, זה שזה כתוב בגמרא שבעקבות משיכה חוצפה יזגה, זה ידענו. אבל מה ההיגיון של התגברות החוצפה? לפי הרב זה מובן. זה ביטול העולם הקודם לקראת עולם גדול יותר. ואז הצימאון הולך ועולה לדברים גבוהים יותר. וסער מתחולל הולך וזועף. פרצים אחר פרצים יפרוצו. חוצפה מחוצפה תגדל. מעין קורת רוח. מעניין שרואים את זה גם בדור שלנו עוד יותר. כלומר, היום רוצים לשבור לחלוטין את מורשת העבר. יש מגמות כאלה. כן? כלומר, הרבה יותר חריפות אפילו מהחילונות המיליטנטית שבימי בן גוריון וכדומה. יש צדדים הרבה יותר חריפים מזה. אפילו כלפי הישראליות, כן. החילוני הבורגני הוא דתי. החילוני הבורגני הוא סם אורתודוקסי נחלש, כן? הרי המחקרים היום מראים שהחברה הישראלית בגדול איננה לא דתית ולא חילונית, כי היא מסורתית. זה פחות או יותר מה שזה אומר. כלומר, מה זה יהודי חילוני היום, הבורגני, הסתמי שאתה מתאר כאן? זה אדם שלא הולך לבית כנסת, נגיד לא יותר מדי. אין? האם תגדיר אותו כאחד ששורף בית כנסת? לא. הוא לא הולך לבית כנסת. אבל אם צריך לעשות בר מצווה, אז כן. אין? משהו כזה. זה מאכזב קצת. אין?
לא, מצד אחד, אם אתה מדבר על תפיסת עולמו, אז תפיסת עולמו זה לא אבסורד. כמו שהרב שגר מדבר הרבה שהחילוני של עובדיה זה לא החילוני של הרב קוק. החילוני שהרב עובדיה מדבר עליו, שאומר שאמת ותורתו אמת.
כן, טוב, זה הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אצל הספרדים לא צריך לחשוב יותר מדי. זאת אומרת, לא מחפשים לוגיקה. כלומר, איך זה שאתה מצד אחד הולך לבית הכנסת בבוקר, ואחרי הצהריים נוסע לים? איך זה? הרי הרב אמר שאסור לנסוע. וואט, שמע, אתה צודק. אני לא יודע איך להסביר לך את זה. נכון? אצל האשכנזים, אתה חייב שתהיה לך הגדרה אידיאולוגית. אני צריך להסביר למה אני כזה. אז זה צריך למה.
זה הלכורה.
כן, כן. הרב מדבר פה על אשכנזים, לא שום ספק. כן. ברנר היה אשכנזי, לא? טוב. בעיתותי גאולה, מתגברת החוצפה, גדר חוצפה, ושר מתחולל, הולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרוצו. חוצפה מחוצפה תגדל, מעין קורת רוח, וכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם. מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם, מפני שאיננו מסלק את כל המסכות מעל כל פני הלוט, שאיננו מגלה את כל הרזים, ואיננו מסביע את כל המאוויים. אז לפעמים גם זה הולכים לחפש בהודו וכדומה. בועטות הן בכל, בחלק הטוב, בגרעיני העושר המוביל אל המנוחה ושלוות העולמים המוביל אל עדני עד, אל רוממות נצחי נצחים. מה העולם הבא? אל תדבר איתי על העולם הבא, זה לא מעניין. זה בשביל כמה דתיים, בורגניים. בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יורדות לרעות בשדה זרים, מספיקות בילדי נחר, מחללות, גאון כל צבי ואין נחת. מראות הן הנשמות הלוהטות האלה את כוחן, ששום סיג והגבלה לא יוכל לעצור בעדן. והחלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, מתבהלים מסייתם, בצדק. הרב אומר באורות התשובה, אני חושב, לא, זה לא באורות התשובה, כן, זה באורות התשובה, אני חושב, שהקדוש ברוך הוא עתיד לדון את הרשעים, בגלל שהם בעולם הזה ציערו את הצדיקים הבינוניים. זה לא יפה לצער צדיקים בינוניים. הצדיקים הבינוניים הם אנשים טובים וישרים, שעושים הרבה דברים טובים. למה ציערתם אותם? על זה מגיע לכם עונש. על צערם של הצדיקים הבינוניים. ומה עם הצדיקים הגדולים? טוב, אותם לא ציירתם, הם תמיד הבינו מה קורה. הבינו שאורות גדולים עוברים דרככם. רק, כן, אז מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? אבל באמת, לא היה פחד. רק התאים בעלי נפשות חלושות וחנפים, הם פוחדים ורעדה אחזתם. תראו מה שהרב כאן אומר על הדתיים הבינוניים. זה מזעזע. הוא אומר, למה אתה כל כך מפחד מהרשעים? כי אתה, אם תראה בהם ערך, אתה תהיה כמותם. כמו שפעם אמר לי יהודי שלמד בישיבה קדושה, אם אני אקבל את מה שהרב קוק אומר על החילונים, אז אני חילוני. ויהיה כמוהם. אז זה בעצם ליבונוק פה, זה מה שאומר כאן. רק התאים בעלי נפשות חלושות וחנפים. הם פוחדים מורעדה אחזתם. נכון. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. כן, בבקשה. אני יודע. הוא אומר שיש דורות שיש בהם הרבה, דורות שיש בהם מעט. נראה ש... תמיד תראה, הכוחות הפועלים במציאות זה תמיד קבוצה קטנה של אנשים. אבל קבוצות קטנות הן לפעמים דומיננטיות, לפעמים לא. כן? השאלה היא, למה המיקרופון אצלם? כי הציבור מסכים לזה. כן? אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו, ולבסוף יילקח מידי רשעים, וינתן בידי צדיקים גיבורים כעריות. כלומר, התפקיד של הצדיקים זה ללמוד מהרשעים את העוצמות האלה, ומכוח העוצמות האלה לבנות. כן. נכון. תראה, יש מגמה של תיקון הכל. אנחנו נעלה את הכל. כן, גיבורים כעריות, שיגלו את אמיתת התיקון והבניין בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה. בהתחלה סופה זה הרסני. יצא מזה גשמי נדבה, ערפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומאופל ומחושך. דווקא מתוך האופל והחושך, עיני העברים תראינה. מי זה העברים? עבדי השם. כן? מי עיוור כי עם עבדי, אומר הנביא ישעיהו. ובסוף, עיני עברים תראינה. עד כאן.